כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו על המעבדה, תוכנית בנצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ, הבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור יערה גיל גלזר, חוקרת ומרצה בתחומים צילום, תרבות חזותית וחינוך ביקורתי לאומנות, במכללה האקדמית תל חי.
I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine, wine, wine.
היי יערה.
היי גיל.
אני מאוד שמחה שאת כאן. לא יצא לי עדיין לדבר על צילום, בטח לא ככלי חברתי. אז את פה בשביל זה. אני רוצה לשאול אותך, ממה מתחילים ומתחילות כשאת מדברת על עולם של צילום ככלי חברתי? את לומדת אומנות? את לומדת סוציולוגיה? בעצם מאיפה את תוקפת את זה?
אוקיי, אז אני אתקוף את זה מהדרך שאני עברתי. אוקיי?
ברור.
אז אני, ככה, אני התחלתי בלימודים הגבוהים, התחלתי בלימודי אומנות. בעצם התחלתי בלימודי תולדות אומנות וספרות, היה מאוד קשה נפשית.
קשה נפשית?
לא, סתם, היה משעמם. עברתי ללימודי אומנות חד חוגי.
הבנתי. זו הייתה הדרך היפה להגיד שהיה משעמם. אוקיי, כן.
אומנות הייתה בחיים שלי מילדות, מגיל מאוד צעיר, אבל בעיקר ציור.
בעיקר לא ציירת?
בעיקר ציירתי. מילדות ציירתי. הייתי, זה מה שהיה מזוהרת, יערה מציירת. כן. הגעתי לתואר ראשון באומנות, וכמו שדברים קורים הרבה פעמים במקרה בחיים, התחלתי ללמוד צילום עם מורה שנקרא יגאל שם טוב, שאני מתה עליו. והוא פשוט היה מגיע לשיעורי הצילום, ובעיקר מראה לנו המון 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 שקופיות. ולא מדבר הרבה.
כמו הדרך הישנה אולי עם השקופיות, לא?
כן, הייתה לו מזוודה גדולה כזאת עם שקופיות. אבל זה היה שיעור צילום מעשי. פשוט הרבה מאוד מהשיעור היה צפייה בתצלומים.
שזה לא כל כך מעשי.
נכון.
לצפות בתצלומים.
אבל אפשר להגיד שזה היה ממש מעורר השראה, ובעצם זה מה שהדליק אותי על צילום.
חשבת אגב שתעסקי בציור ברמה מעשית, או שפשוט הלכת ללמוד את זה כדי לקבל גם את ההשכלה התיאורטית על משהו שאהבת לעשות מילדות, עוד רגע לפני שהכרת את הצילום?
למדתי גם בתיכון אמנות. זה היה ברור שזה הכיוון שלי. בכלל לא חשבתי מה אני אעשה עם זה בעתיד, למרות שזה קצת מדאיג, כי הייתי צריכה לדאוג לפרנסה שלי מגיל מאוד צעיר, אבל זה היה לי ברור שאני לומדת אמנות, ואחר כך הדברים התגלגלו.
כן.
גם במקרה.
ואז עם צילום כבר ראית את עצמך מתחילה לייצר קריירה בתור צלמת אולי, עיתונות או אולי דווקא אירועים? לא.
לא, מאוד לא. זה לא מתאים לאופי שלי כל כך.
למה? מה, איזה אופי צריכה צלמת?
צילום עיתונות צריך להיות עם הרבה אומץ כזה, להסתובב בין אנשים, לצלם אותם, להיות עם סוג של, אני יודעת,
מתבוננת מהצד, אולי פחות
נגיד ככה,
נדחפת לתוך לב ההתרחשות?
יותר, זה מעניין, כי תמיד עניין אותי צילום חברתי, אבל הצילום שאני עשיתי היה מאוד מבוים, בחדר, בשקט, במצב שאני יכולה ככה לביים ו...
לשלוט על העניינים.
לשלוט על העניינים, אבל גם האי נעימות הזאת של סלם עיתונות או צלמת עיתונות, שהם צריכים להידחף ולהיות די חודרניים, וזה לא כן. אני.
חצופים כאלה לפעמים, כן. כדי להרוויח את הפריים שהם מחפשים.
כן. ולא, צילום עיתונות ממש לא משך אותי אף פעם.
אז למדת צילום עם עם המרצה הזה, עם יגאל, כן.
ואז אחר כך, ככה זה התגלגל, שהתחלתי ללמד בבית ספר ניסוי דמוקרטי, מאוד נחמד, בטפן. לימדתי בתיכון צילום, הייתה לי מעבדת צילום, לימדתי צילום בשחור לבן. לא, לימדתי צילום ככה יותר מ-15 שנים, אז עשיתי את כל המעבר מחדר החושך ועד לצילום הדיגיטלי. ו... אחרי 6 שנים שלימדתי, הרגשתי שאני חייבת להמשיך ללמוד. ותוך כדי כל השנים האלה היה לי מין תחביב מוזר לתרגם לעצמי ספרי היסטוריה של הצילום. מאוד מאוד עניין אותי.
זה לא רק מוזר, זה גם חתיכת תחביב עם הרבה עבודה לצידו. כי כדי לקרוא משהו, היא צריכה לתרגם אותו, אני מבינה שזה מה שעשית.
כן, כי לא הייתה לי בעיה לקרוא את זה באנגלית, אבל היה לי את הצורך הזה לתרגם את זה משום מה, אז פשוט תרגמתי הרבה חומרים.
וואו, זה מעניין, זה עזר לך להבין אולי יותר טוב שתרגמת? כלומר, מה זה עשה שם? המעבר הזה בין שפה אחת לשפה שנייה, זה עזר לך לשים את הדברים בתוך מילים שאת בטוחה שעכשיו ייחרטו?
גם, וגם כנראה חשבתי ש... או הבנתי שאני הולכת להשתמש בזה מתישהו, זה גם היה משהו שלא למדתי אף פעם, כי כשלומדים אומנות, לומדים תולדות האומנות, לא לומדים כמעט תולדות הצילום. גם אין חומרים בעברית. וגם התחלתי להשתמש בזה בשיעורים שלי. ואז החלטתי שאני אלך ללמוד לתואר שני, ולא רציתי שהתואר השני שלי יהיה באומנות. התחושה שלי הייתה בשנים שלימדתי בהם אומנות, ולימדתי אומנות בתוכנית של כתיבת עבודות, ולא... לא הסתדרתי טוב עם התוכנית של משרד החינוך, עם מבחני הבגרות באומנות, וחשבתי במה אני אלמד. אז בדקתי במחלקות כמו פילוסופיה, ספרות, בדקתי גם תולדות האומנות. בסופו של דבר הגעתי לחוג להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, וגם כמו שדברים קורים במקרה, או לפחות לי בדרך כלל, קרה שביום הראשון ללימודים נקלטתי לשיעור שבו היינו רק אני ועוד סטודנט אחד.
כנראה רק שניים הגיעו?
לא, כנראה כל ה... אני חושבת, משערת שכל היתר ידעו מראש של המרצה הזה לא הולכים, לשיעור הזה לא הולכים.
הם קיבלו inside information.
כנראה, זהו. אנחנו היינו שנינו תמימים, וכשנמצאים שניים שעה וחצי הכי משעממות כנראה בחיים, ואפילו אפשר להתלחשש, כי אנחנו רק שניים, אז התחלנו להתכתב. ודרך זה למדתי שנפתח מסלול, נפתחה תוכנית חדשה לתואר שני בלימודי ארצות הברית. באותו ערב התקשרתי לראשת התוכנית.
זה נשמע לך מעניין אחרי שחיפשת צילום, אומנות? מה בעצם הקשר לארצות הברית?
אוקיי, אז באמת רוב מה שאני קראתי ותרגמתי וידעתי על היסטוריה של הצילום הייתה על צילום אמריקאי. או בעיקר מה שמשך אותי בהיסטוריה של הצילום.
אז היה שם קשר.
אז היה קשר. וגם משום מה יש לי איזו משיכה מסתורית לארצות הברית מגיל צעיר, גם לשפה האנגלית באופן כללי. המורה שלי לאנגלית הראשון היה ברוס ספרינגסטין, ולמדתי אנגלית בעיקר מתרגום של שירים שלו בגיל 12.
אז 13. גם אותו תרגמת, אני רואה שתרגום כן. זה קטע גם מילדות אצלך.
נכון, גם עבדתי בזה קצת, אחרי התיכון. אז באותו ערב התקשרתי לראשת התוכנית, פרופסור מיכל סובל, שהיא הדמות האקדמית המדהימה השנייה, כנראה הכי מדהימה שפגשתי בחיי, שהפכה להיות באמת בהמשך המנחה שלי לתזה ולדוקטורט. וזהו, וניצלתי את הלימודים בעיקר לכתוב עבודות, זה בעצם לימודי תרבות ארצות הברית, ובעיקר כתבתי עבודות על צילום.
שזה חלק מהתרבות.
כן, כן, ככלי תרבותי, ו... ומפה הגעתי לכל הדברים האחרים, זאת אומרת, מזה שחקרתי את ההיסטוריה החדשה של הצילום, ומה קורה עם ההיסטוריה של הצילום בתחילת שנות ה-2000, ומזה הגעתי גם לכל הדברים שאחר כך חקרתי וכתבתי עליהם.
שאנחנו נדבר עליהם בפרקים שלנו יחד, משום שככל שאת עולה עם התארים, את צריכה להתמקד בשאלת המחקר, ושאלת המחקר שלך הלכה והתמקדה, כמו שאמרת, בארצות הברית, בצילום, ואז כשמחברים את השניים ביחד, אז גם הגעת לתקופה שהיא מעניינת במיוחד מהבחינה הזו, וזה תקופת השפל בארצות הברית, שנות ה-20 המאוחרות של המאה ה-20, שנות ה-30 של המאה ה-20. רגע לפני שאנחנו צוללות לשם, אני רוצה לשאול אותך רגע, בתור מישהי שיוצרת, כלומר, את ציירת הרבה מאוד שנים, אני לא יודעת אם את עדיין מתרגלת ציור.
הלוואי.
אבל בתור מישהי שעשתה את זה הרבה, וגם למדה על זה, ולמדה גם על אומנויות פלסטיות אחרות, הצילום למשל, האם זה הורס את החוויה קצת של היצירה? פתאום כל הידיעה של המונחים הנכונים, והזוויות, והתיאוריה המאוד מאוד מלאה ועשירה, האם פתאום את מרגישה שכשאת יוצרת כבר אין את הקו החופשי המדומיין, שיכול פשוט לזרוק את המכחול ואת היד לכל הכיוונים?
וואי, איזו שאלה ממש נכונה. אבל, אני יכולה להגיד לך ככה. אני חושבת שמה שגרם לי להפסיק, או כמעט להפסיק, לצלם ולצייר, זה דווקא היה לימודי האומנות המעשיים.
שהם קיבעו?
שבהם, כן, שבהם, וזה ידוע, כל מי שלומד אמנות יודע שיש שם בהם משהו מאוד מסרס כזה, הביקורתיות, הגישה הביקורתית, הגישה של ביקורת מאוד סובייקטיבית ממורים ומורות.
כן, אז זה מה שגרם פוזה. לך.
לעומת זאת, כשאני קוראת על היסטוריה של הצילום, וכשאני קוראת על האנשים האלה, הדמויות מהתקופות שאני
חוקרת,
זה כן עושה חשק.
מעורר השראה.
כן, מאוד מעורר השראה.
כיף לשמוע. עכשיו את גם כותבת שזה משהו שאת סיפרת לי שתרגמת, שזה מדהים שאת תרגמת מגיל צעיר בעצם וגם ביוזמתך, בלי איזה מטלה של בית ספר או משהו כזה. ובאקדמיה את נדרשת לכתוב, זה מה שבין היתר אתם עושים. חוקרים וחוקרות, אתם כותבים וכותבות, מפרסמים ספרים.
אפילו במכללות.
איך זה הסתדר לך?
כן. אפילו במכללות בשונה מה...
כן.
ממה שחשבו עד לא מזמן.
אז איך זה מסתדר לך? זה משהו שבא לך בקלות? זאת גם סוג של יצירה לכתוב קל וחומר על אומנות בעצם, כשאת כותבת על נושא שהוא אומנותי.
נכון. אז ככה, הכתיבה האקדמית, היחסים שלי איתה הם... זה לא רומן לוהט, זה יחסים אמביוולנטיים. כי מצד אחד אני אוהבת לחקור, אני אוהבת בעיקר לקרוא על תרופות היסטוריות ולקרוא מקורות ראשוניים ולהכיר את האנשים או לדמיין אותם דרך המכתבים שהם כתבו ודרך כל מיני דרך תצלומים. אבל הכללים של הכתיבה האקדמית
נוקשים מאוד.
הם נוקשים, וכן, ואני מנסה ככה, כאילו, האתגר שלי עכשיו זה למצוא את הדרך היצירתית, ככה, לכתוב מאמר אקדמי, ושעדיין יפרסמו אותו, אני עוד בודקת את הגבולות בדבר הזה.
אז גם יפרסמו אותו, וגם הוא יהיה מבחינתך יותר יצירתי ומעניין.
כן.
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 יפה, אז עכשיו אנחנו יכולות להתחיל לצלול אל התקופה, כדי לדבר באמת על שאלת המחקר הזו, שהצגתי אותה ממש בקצרה, אנחנו צריכות לצלול ולהבין מה קרה בארצות הברית בתקופת השפל, בתקופה שרוזוולט מגיע ומציע את התוכניות של הניו דיל, לתוכנית הניו דיל שכוללת הרבה מאוד פתרונות בתוכה, זה לא תוכנית אחת, היא מסועפת, היא מורכבת, וגם על הרקע הזה אנחנו נבין איפה הצילום נכנס, כמה הוא חדש בארצות הברית, אם בכלל חדש, מה המקום שלו. אז בואי תמקמי אותי באמת, יש לנו התמוטטות בורסה ב-1929, ואז האזרחים והאזרחיות בארצות הברית, שהיו אגב בשפל גם קודם, רק שאולי הוא לא הוגדר ממש ככה.
כן, השפל, בעצם המצב הכלכלי הירוד מאוד בדרום.
בדרום ארצות הברית, באזור החקלאי.
כן, באזור החקלאי, שזה בעצם הנושא שעוד מעט נתמקד בו. היה קיים גם לפני השפל. השפל החריף אותו, אבל אני אלך קצת אחורה. קודם כל, אני חוזרת לצילום. כן, יש לנו את התקופה, היא תקופת השפל הכלכלי, רבע מהאוכלוסייה המובטלת. זאת אומרת, אנשים הפכו בין לילה לחסרי קול, ובמקביל בעולם, באירופה, יש לנו עלייה של משטרים פשיסטיים. דרך אגב, גם בארצות הברית יש סכנה כזאת.
כן, לעלייה של משטר פשיסטי.
יש אימה מפני הקומוניזם, גם בשנות ה-30, גם לפני התקופה הידועה, כתקופת המלחמה הקרה, למרות שזה קצת פחות ידוע, לקראת סוף העשור של שנות ה-30, מלחמת העולם השנייה מתקרבת, וזאת האווירה. זה משפיע על האווירה החברתית-תרבותית. במקביל, הצילום הוא בתקופת C, בין שתי מלחמות העולם, מבחינת C של התפתחות טכנולוגית, המצלמה הופכת להיות כלי מאוד נגיש, זול, המצלמה 35 מילימטר, מצלמה קטנה, קלה, כמעט כל אחד יכול לקנות, למרות השפל.
אז זה מזכיר אולי בעצם את מה שאנחנו חווים היום עם הסמארטפונים, שזה ממש ממש נגיש, אז את אומרת, אז היה לזה איזה שלב אחד קודם.
מאוד דומה, כי כולם מצלמים, כמעט כולם מצלמים, המדיום גם נחקר ונבדק, וגם בתחומי האמנות וגם בתחומי התיעוד בעצם כאילו מותחים את כל הגבולות שלו ומנסים ועושים את כל מה שפחות או יותר אפשר לעשות. היום באמת זה מין גלגול מאוחר של דבר דומה.
כן.
אבל מה ששונה בתקופה שאנחנו מדברות עליה זה שעדיין אין טלוויזיה, עדיין אין אינטרנט. הצילום הוא מדיום חזותי מאוד מאוד מרכזי ובעיקר הצילום התיעודי.
כן, שהצילום התיעודי זה לא הצילום המבוים. אני מסתובבת, מצלמת את מה שאני רואה, אין פה בימוי או תאורה מאוד מיוחדת, נכון?
נכון, למרות שאת נוגעת פה באיזה נקודה ש...
רגישה.
רגישה בדיוק, כי גם, הרבה פעמים גם בצילום תיעודי יש מידה של בימוי.
של התערבות כזו או אחרת, כן,
כן
של הצלם צלמת.
כן, תסביב לי קצת את הראש, תשים מבט כזה, אבל כן, לא אלבישו אנשים בבגדים של עניים ואמרו להם...
כן, ולכלכו את פניהם באבק. כן. כן.
הזיזו קצת דברים ממקום למקום, ודרך אגב, זה היה אחד מהדברים שככה בשנות ה-80, 90, כשהתחילו ככה להתייחס בצורה ביקורתית לצילום בתקופה הזאת שאני חוקרת, כתבת עליה, אז נתפלו קצת יותר מדי לדברים האלה. מה זה משנה אם הזיזו קצת גולגולת של פרה מפה לשם? היא הייתה שם. השמידו בקר בגלל...
מחלות, בעיות של...
ובגלל עודפים.
עודפים.
כן, קרו דברים די מזעזעים בשפל מבחינה הזאת, כי היה עודף, עודף של יבולים ועודף של...
לא היה מי שיקנה בגלל המצב הכלכלי? מה, אז אנשים פשוט לא קנו אוכל, אבל זה הדבר הבסיסי.
הייצוא לאירופה פחת, ו...
פשוט שרפו יבולים וגם חיות שגודלו במשקים. אוקיי, עכשיו כל הרקע הזה, בואי גם נתעסק קצת בפתרונות שהציע הנשיא רוזוולט באותה תקופה. אז באמת יש את הניו דיל.
כן, אז במסגרת הניו דיל היו כמה וכמה פרויקטים מדהימים שהם בתחום התרבות והאמנות, בתחומי הציור, כמו ציורי קיר במקומות ציבוריים, פרויקטים של תיאטרון, פרויקט של כתיבה מאוד ידוע, פרויקט המחברים הפדרלי שבמסגרתו אנשי עת, גם סופרים, אבל גם אנשים למשל כמו מורים, אספו ורשמו סיפורי חיים של עשרות אלפי אנשים.
כן, של אזרחי ארצות הברית.
ויותר מזה גם של אנשים שלמשל היו צאצאי עבדים, אנשים שלא שמעו אותם עד התקופה הזאת. ובתחום הצילום, פרויקט הצילום התיעודי שהפך להיות הידוע ביותר בהיסטוריה של הצילום, אפשר להגיד, הפרויקט שאני אתמקד בו, שהוא פרויקט המנהל לביטחון החקלאות, שבמסגרתו צילמו, בעצם תיעדו את מצב החקלאות בארצות הברית, עם דגש מאוד גדול על בני אדם, על פועלי חקלאות, שהם כללו כמה מעמדות נמוכים.
כן.
עיקרים שכירים, נגיד, מתחת לזה היו אריסים, שאפילו לא קיבלו כסף.
עבדו ללא כסף, ללא תמורה של כסף?
התמורה הייתה ב...
חלק מהיבול.
בדיוק, בחלק מהיבול, שהם היו צריכים להתמודד בעצמם עם למכור אותו, ואם הם היו למשל שחורים, אז הם, ואם הם למשל לא ידעו לקרוא ולכתוב, אז גם היו מרמים אותם, ועובדים בשכר יומי, שזה אולי הכי נמוך שהיה.
כי למה? אם אני לא צריכה עבודה, אז אני פשוט לא קוראת לך, ואז את לא מקבלת שכר.
כן.
אז את בעצם ממש תלויה... בהתרחשויות היומיומיות, ואין לך שום יציבות כלכלית.
בעונות שבהם גדל, כן, למשל, כן. גדלה אפונה, וצריך לקטוף אותה.
אז רגע לפני שנתמקד בזה, זה מעניין שאנחנו, אני חושבת שזה דבר נפוץ לדעת, שהשפל היה שפל כלכלי, ואת מספרת לי על פתרונות, שאולי הם פחות מוכרים בציבור הרחב, משום שהם עוסקים באמת, כמו שאת אומרת, בתרבות. תרבות, אומנות, תיעוד של סיפורים, האדם הסביר שואל את עצמו מה הקשר בין הבעיה שהצגנו לבין הפתרון. אבל השפל לא היה רק כלכלי, הייתה איזושהי אווירה של דיון בערכים, של הזדמנות לעצב את האמריקניזציה מחדש. נכון?
נכון, נכון. אז רגע, קודם כל באמת יש דעות שונות על המשמעות הכלכלית של הניו דיל.
כן.
מעבר לזה שהפרויקטים שתיארתי זה חלק מעבודות יזומות, ואני מתמקדת באלה שקשורות לתרבות, היו גם הרבה אחרות של בניית מסילות וסחרים וכולי. עבודות יזומות בעצם להוצאה של אנשים מאבטלה.
כן.
אבל במידה רבה זה גם הייתה לניו דיל משמעות תרבותית באמת. ועד היום ככה החוקרים מתווכחים ביניהם, אם הניו דיל הוציא, הוא לא הוציא את ארצות הברית מהשפל, מה שהוציא את ארצות הברית מהשפל הכלכלי היה מלחמת העולם השנייה, זאת הדעה הרווחת. אורנו יכול לסמור כשנשמע שבארצות הברית קראו לה המלחמה הטובה, כי היא המלחמה שהוציאה את ארצות הברית מהשפל. אבל כן, בתקופה הזאת התחילו כל מיני ריסונים של הקפיטליזם, כמו דמי אבטלה, שכר מינימום, קצבת זקנה, כל מיני רעיונות פרוגרסיביים מהעשור הקודם שהתפתחו מהעשורים הקודמים.
כן.
אבל במובן התרבותי, אני חושבת שהייתה משמעות הרבה ביותר לפרויקטים האלה, שאני מדברת עליהם, ובאמת באותה תקופה מתעוררת לנוכח המשבר הכלכלי, לנוכח מה שקורה מסביב בעולם, מין תופעה כזאת התרבותית של חשבון נפש, של מבט אחורה, של אנשי רוח, של אינטלקטואלים, של אומניות ואומנים, ששואלים שאלות על מה זה ארצות הברית, מה זה להיות אמריקאי, מה הם הערכים, מה הוא האופי, זה מין שאלות על הרוח והאופי והערכים האמריקאים.
כן.
בחינה מחדש וחשבון נפש, וגם כל מיני מיתוסים כאלה מעבר שבצורה קצת סותרת חוזרים.
מקבלים מקום שוב בעיצוב מחדש של כן. הערכים? איזה מיתוס למשל?
בהקשר שאני אדבר פה עליו של הצילום, אבל גם במקומות אחרים בעצם, למשל חזרה ליסודות החקלאים של ארצות הברית, דווקא בתקופה שבה המדינה הופכת להיות פחות ופחות חקלאית, ויותר תעשייתית, חוזרים אחורה למיתוס החקלאי, לעיקר מיתוס החלוציות.
זה מיתוס של החלוטין, לא שרד. האמריקאים זה לחלוטין לא מיתוס שלהם היום. נכון? זה בעצם מפתיע. לחשוב שלא מזמן, פחות מ-100 שנה, זה היה המיתוס.
כן, למרות שגם היום יש כל מיני, יש היום כל מיני ביטויים תרבותיים שמתייחסים לזה.
כן, גם, אמריקאי כן. של 2017?
כן.
או 18? טוב, עכשיו לרוזוולט היה עניין מנהלי לתעד, נכון? וגם עניין אישי.
כן,
והוא נכון. והוא רצה לתעד את מה שקורה כחלק מהתוכנית של הניו דיל.
נכון, זה באמת חלק, זה משהו שהוא גם קשור לאישיות של נשיא, והוא באמת התעניין ממש ביומיום אמריקה, בחיי היומיום, באנשים. הוא היה נכה, הוא היה בכיסא גלגלים, ואומרים שאלינור, אשתו, היא מילאה את תפקיד הרגליים, היא הסתובבה, והיא גם עשתה הרבה עבודה, היא עשתה... כן, אפשר להגיד, הוא היה הנשיא, אבל היא עשתה הרבה מאוד, כמו הרבה נשות נשיאים, עשתה הרבה מאוד, היא זאת שפגשה את העם, והיא גם יש אפילו ספר אחד, ספר צילום, שהיא הייתה, לקחה חלק בו.
מה, היא צילמה ממש? או שהיא השתתפה בתצלומים ואפשר לראות אותה?
השתתפה פעולה עם צלמת, ועשתה דברים מעניינים.
מעניין.
אז אני רק רוצה להוסיף גם למה שאמרתי קודם, זה שהפרויקטים האלה נתנו לא רק קול, אלא גם במידה אולי יותר רבה, נראות לחלקים בעם האמריקאי, שאנשים בצפון בדרך כלל לא נחשפו אליהם ולא ראו אותם, או אולי ראו אותם בצורה אחרת, בצורה סטריאוטיפית, ועכשיו ראו את ה... אי אפשר להגיד הפנים האמיתיות, למרות שככה אולי חשבו. בשנות ה-30 שהמצלמה מראה איזושהי אמת מוחלטת, כן. משך ברור שלא, אבל סוף סוף ראו את האנשים העניים, ראו את השחורים, ראו את האינדיאנים, ראו מיעוטים שלא היה להם מקום בתרבות הפופולרית החזותית, למשל במגזינים. כי התקופה שאנחנו מדברות עליה היא גם תקופת השיא של מגזינים.
שזה הפך להיות פופולרי?
מגזינים כמו Life, Look, Fortune, הם היו בעצם, אפשר להגיד,
דרך התעדכנות?
הטלוויזיה, הערוצים, הוט. של,
כן, תקשורת של... המסורתית של אז, כן. באמת לא כללה טלוויזיה, וזו הייתה הדרך להתעדכן במה שקורה.
כן, או לפחות לדמיין את מה שקורה. כן.
נכון, נכון, שאת מסתמכת על איזה שליח בדרום שמספר לך...
או מה שהעורכים של המגזינים ביקשו. אחר כך אנחנו נגיע לזה שלפעמים הם לא קיבלו את מה שהביאו להם, ואז התפתח לדברים אחרים.
אז זה תמיד איכשהו שזורה שם גישה גם מגמתית.
כן.
תמיד.
ברור. אז אני רק אוסיף באמת שבהקשר של הצילום, אז הצילום התיעודי הוא חלק ממגמה כללית של תיעוד. התיעוד היה אמצעי הביטוי המרכזי בשנות ה-30. כן הייתה הוליווד וכן היה פיקשן, אבל התיעוד היה אמצעי הביטוי המרכזי גם בכתיבה, אפילו בתיאטרון, וצילום הוא היה אמצעי החזותי התיעודי הבולט ביותר, כשהנטייה הרווחת היא לחשוב שהצילום מראה אמת.
בניגוד לתיאטרון, ספרות... יצירות אמנות אחרות, כן. אז הצילום הוא פשוט אובייקטיבי.
לכאורה, כן, וגם הקולנוע הדוקומנטרי גם היה ככה באיזה סי בתקופה הזאת, וכמובן שהיום אנחנו מסתכלים על זה בצורה קצת פחות
ממל,
למרות שאפשר להגיד שגם היום אנשים די מאמינים.
מה, שמה שהם לצילום. רואים זה מה שיש?
מסתבר שכן, אני רואה את זה בקורסים שלי, וכן, צריך ללמד קריאה ביקורתית של תצלומים.
אוקיי,
כן.
זה לא נשמע מופרך בהינתן זה שצריך ללמד חשיבה ביקורתית באופן כללי, אז כל מדיום חדש שמצטרף ומתווסף, צריך פשוט להלביש גם עליו את החשיבה הביקורתית. נוסף על תיעוד נרחב של המדינה, יש גם תיעוד של אינדיבידואלים, כי אמרת לי בעצמך שבאמת הצילום הופך להיות משהו שאני יכולה להשיג במעט מאוד כסף, ולכן אולי יותר אנשים חשופים אליו ומשתמשים במצלמה, אז גם גופים עצמאיים מצלמים. ומה התפקיד בעצם? מה, הם אוספים את התצלומים האלה, ומה עושים איתם? משנים מדיניות בעקבותיהם? מה התפקיד של התיעוד הזה? זה צורך קולקטיבי? מה...
את שואלת עכשיו על אנשים פרטיים?
לא, אני שואלת על הצילום של התיעוד. כן, גם באופן כללי וגם המדינה.
כן, קודם כל, חשוב להגיד שהמושג עצמו של צילום תיעודי, אלה השנים שבהם בכלל עולה המושג הזה, צילום תיעודי. כי בעצם אפשר להגיד שהיה תיעוד בצילום מהרגע שבו היה צילום, קצת אחרי, או קצת לפני, בעצם אמצע המאה ה-19, וכבר בתחילת המאה ה-20 יש דוגמאות לצילום תיעודי חברתי שנועד לשנות מדיניות עם צלמים כמו ג'קוב בריס ולואיס היין, שפרסמו תצלומים בעיתונים חברתיים, בעיתוני שמאל, שהמטרה שלהם הייתה להעלות מודעות ולעורר ככה את המודעות לצורך בשינוי חברתי. אבל המושג עצמו עלה רק ב-1926 בתחום הקולנוע עם קולנוען סקוטי, ג'ון גריירסון, שבעצם ניסה ליצור אלטרנטיבה להוליווד, משהו קרה בטח הרושת לחלומות של הוליווד. ומהר מאוד ימצאו את זה גם בתחום צילום הסטילס, כשכל מיני אנשים בולטים ככה, אנשי מפתח בתחום הצילום, בתחום העולה של הצילום, שהוא עדיין תחום שלא לומדים אותו במוסדות להשכלה גבוהה, ולומדים אותו בעיקר בכיוון מקצועי, או במועדוני צילום. ורוב האנשים שעוסקים בו הם או חובבים, או לומדים אותו בצורה שוב מקצועית. בבתי ספר לאמנות שהתחילו ללמד בהם צילום, הם מתחילים להגדיר מה זה צילום תיעודי, מה צריך להיות צילום תיעודי, מה המאפיינים שלו, כשהדגשים המשמעותיים הם בעיקר שלא מספיק לצלם את הדברים כמו שהם. צריך להיות בזה רגש, צריכה להיות בזה אסתטיקה, והרבה מאוד גם חיברו את זה עם תחום מדעי החברה, עם תחום הסוציולוגיה למשל.
זה צריך להגיד אמירה כלשהי על החברה, צריך להיות מסר חברתי.
כן, כמובן.
אז זה ממש אסכולה, אני מניחה, כי אני מניחה שלא כולם הסכימו עם ההגדרה הזו.
נכון. אז למשל, ביומונט ניואל, שהוא היסטוריון הצילום, ככה שהספר ההיסטוריה של הצילום...
שוב, תגידי את השם.
ביומונט ניואל, הוא היה היסטוריון הצילום, הוא גם היה עוצר הצילום הראשון של המוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק. בשנות ה-30 נפתחה המחלקה הראשונה לצילום במוזיאון, עניין בפני עצמו, והשאלה...
מה, שזה לא מוסד אקדמי?
לא, האם צילום הוא אמנות, במוזיאון לאמנות מודרנית. זאת אומרת, זו תקופה שהיו בה ויכוחים גדולים, האם צילום הוא אמנות.
כן. זה כמו שהיום האם עיצוב הוא אמנות, מדברים על זה.
והוא הגדיר את התצלומים, בעיקר של המנהל לביטחון החקלאות, שעוד מעט ניכנס אליו, לפרויקט הזה, כאסכולה, אסכולה חדשה. יש מבקרת שמאלית של אומנות מאוד בולטת בתקופה, אליזבת מקאוסלנד, שגם כן דיברה, גם הייתה בין המגדירים של הצילום התיעודי, מה זה צילום תיעודי, והיא הייתה מאוד רדיקלית, היא אמרה, בשונה מניואל, למשל, שיצר מין כזה רשימת אומני מופת של התיעוד, מראשית הצילום ועד שנות ה-30,
כן.
היסטוריה מאוד קצרה עדיין של הצילום, אז היא אמרה, העובדה חשובה פי אלף מהצלם, ויותר מזה, העיסוק באישיות הצלם מייצג את הטעם הגרוע ביותר של אקסיביציוניזם, זה ציטוט שלה.
כן.
זאת אומרת, העובדות, וגם זה מין, יש בזה גם תמימות כזאת, לחשוב שזה עובדות, כי ברור שהן מובנות העובדות האלה.
כן,
כמו שאמרת,
יש להן מסר. זווית ויש מסר, בדיוק. כן, יש להן זווית של הסתכלות על הסיטואציה.
כן.
מאוד קנטיאני כל הסיפור הזה, שקשה מאוד לנתק את הפעולה של הצילום מהסובייקט שמצלם, מהזווית שאני בוחרת, מההתבוננות שלי, ממה אני מדגישה בתוך הפריים. זה מאוד מאוד קשה לנתק את זה. אני לא יכולה למסור לך תמונה שאת פשוט תקבלי מושג אובייקטיבי על מה היה.
ברור.
כן,
אף פעם לא. כן, והצילום גם נתפס במידה רבה, וזה אולי מה שהכי חשוב לנו פה בשיחה הזאת, זה ככלי לשינוי חברתי. זאת אומרת, צילום יכול ללמד אנשים על מה שקורה ולגרום להם...
לפעול?
לפעול, כן.
וזה השינוי החברתי?
זאת אמונה, לא, זאת אמונה. זאת אמונה, זאת שאלה טובה אם היא עובדת או לא.
כן.
אחר כך אני מקווה שאני אצליח להספיק להקריא כמה ציטוטים מהתקופה שמראים איך צילומים בעצם נתפסים בצורות שונות ומנוגדות על ידי אנשים, בעיקר כשהם מופיעים מנותקים מההקשר שלהם.
אוקיי, אז בואי נסתכל באמת על פרויקט הצילום של המינהל לביטחון החקלאות. אז מה המטרה שלו, מה הם באמת עשו, ואיזה מושגים, למשל, האדם הנשכח שליווה את הפרויקט הזה?
אוקיי, אז אני אלך לך אחורה. לפני פרויקט הצילום, קודם כל היה הפרויקט עצמו במסגרת הניו דיל, קודם כל היה המינהל לביטחון החקלאות, לפני אגף הצילום שלו. והפרויקט הזה היה פרויקט שנועד לעזור לפועלי החקלאות העניים, וגם לבעלי אדמות, נגיד לבעלי אדמות קטנים,
עסקים קטנים, מה שנקרא, אבל לא עסקים, עסקי חקלאות.
זה מאוד מורכב, כי בתוך הממשלה האמריקאית, בתקופת השפל, יש התנגדות לפרויקט הזה, כי זה פרויקט שנחשב פרויקט צדדי ומאוד שמאלי בתוך ה-New Deal עצמו אפילו, כשבעצם פרויקטים או גופים ממשלתיים אחרים תומכים בבעלי האדמות הגדולים, שבמידה רבה גרמו לעוני הזה. פיתרו אנשים, החליפו פועלי חקלאות במכונות חקלאיות, ניצלו הריסים, העסיקו אנשים בשכר יומי במקום בתנאים סוציאליים נורמליים. אז יש פה סתירות פנימיות בתוך זה, והאגף הזה שהיה לו מאוד קשה לשרוד, והוא היה בסכנת סגירה כל הזמן, והעבירו אותו באיזה צו מנהלי במקום בהצבעה, במין מחטף כזה כדי שיוכל להתקיים, הוא חוזר בעצם לחלום הג'פרסוני של לעזור לאנשים להקים חווה חקלאית שמחלקלת את עצמה.
Sustainable.
כן, ובמידה רבה זה גם, זה היה כמו ניסוי קטן, אבל כן מוצלח, אבל לא היו לו כמעט תקציבים. אז זאת אומרת, זה איזה מין אוטופיה כזאת שמתקיימת בתוך ה-New Deal. ואני רוצה להקריא, יש ציטוט של סידני בולדווין, שהוא היה, הוא החוקר, הוא ערך מחקר מאוד מקיף על ה-FSA, והוא מתאר את האופי של הפרויקט הזה שהיה מאוד שנוי במחלוקת, וזה כזה נותן תמונה שמובילה אחר כך גם למה קרה עם הצילום בהקשר הזה. אז הוא כותב ככה, המנהל לביטחון החקלאות, זה ה-FSA, Farm Security Administration, היה הרבה דברים עבור הרבה אנשים. עבור חלק מיריביו הוא היה ניסוי מסוכן, רדיקלי ואנטי-אמריקאי, בסוגריים כמובן קומוניסטי, והתערבות ממשלתית, פטרנליזם, סוציאליזם או קומוניזם. צעצוע שנוצר למען הבידור של חולמים אוטופיים, קונספירציה מאורגנת לחתירה תחת הסטטוס קוו באמריקה הכפרית, או מאמץ אנכרוניסטי לסובב לאחור את מחוגי השעון של הקדמה החקלאית, לעידן הפרד והמחרשה הידנית. לעומת זאת, עבור חבריו של המינה לביטחון החקלאות, הוא היה מוסד הרוי, שעוצב במטרה להבטיח צדק חברתי וכוח פוליטי למעמד המוזנח בקרב האמריקאים. ניסיון חלוצי לטפל בסיבות לעוני הכפרי הכרוני. ניסיון ייחודי ומוצלח במידה רבה בממשל יצירתי. סוכנות המגלמת את המצפון החברתי של הניו דיל. או מאמץ מופתי ברפורמה אגררית שנועד לשמש כמנבטה למלחמות עתידיות בעוני בארצות הברית ובכמה מהאומות העולות של העולם.
אז הוא מכיר בזה שהשפל הוא לא חדש והוא לא בדיוק בעקבות 1929, הוא כבר היה קודם, ושיש פה איזשהו היבט של התנאים, כמו שאמרת, שצריך כנראה לשפר, והוא גם תומך בתוכנית.
נכון, וגם אפשר להגיד שזה גם לא, זה כבר מוציא את זה מתוך המקום הזה הספציפי, כי זה גם רלוונטי לימינו במידה רבה במקומות רבים, ובאמת יש בזה משהו שהוא כזה סוציאליסטי ואוטופי. וכמו שאמרתי, גם בגלל זה הוא נלחם כל הזמן על תקציבים. יש היסטוריונית שנקראת לינדה גורנולד, שהיא אומרת, ה-FSA היה בקצה השמאלי של משרד החקלאות, ופרויקט הצילום שלו היה בקצה השמאלי של ה-FSA. אז אוקיי, אז במסגרת הזאת הגיע ככה, מי שהקים את ה-FSA, הוא היה בעצם פרופסור לכלכלה, יש פה הרבה אנשים שהם באים מתחום הכלכלה והסוציולוגיה באוניברסיטת קולומביה, הוא הזמין סטודנט מצטיין שלו בשם רוי סטרייקר לנהל את פרויקט הצילום. רוי סטרייקר היה כלכלן, אבל הוא מאוד האמין בצילום ככלי חברתי, ככלי של מדעי החברה.
כן.
ובעצם הוא אפילו ראה במבט קדימה שהפרויקט הזה שהוא הולך לנהל, הולך להיות גם עדות היסטורית, שזה מדהים, כי זה באמת עדות היסטורית.
עד היום זה משמש כעדות היסטורית, כן.
כן, האוסף נמצא בספריית הקונגרס, והוא נחלת הכלל מאז ועד היום, וחוקרים אותו המון.
אז בעצם רוי נכנס לתפקיד, ואז מה? מתחילים להתפזר צלמים וצלמיות ברחבי ארצות הברית בדרום של ארצות הברית החקלאי ולצלם. באיזו מטרה בעצם? הם באמת חושבים שהם ינגישו את מה שמתרחש, את סיפור הדרום לצפון של ארצות הברית, ואז יהיה איזה לחץ פוליטי?
אז רגע, קודם כל באמת הוא קורא לכמה אנשים, כן? לכמה צלמים שהוא הכיר, ובהמשך מצטרפים צלמים וצלמות נוספים, בסביבות 11 מספר משתנה, וככה יש לפרויקט הזה כמה מטרות. קודם כל, ליחסי ציבור ל-FSA עצמו. לצלם את מה שהניו דיל, מה שהניו דיל עושה בשביל פועלי החקלאות, כן. בתערוכות ממשלתיות ואלונים ממשלתיים, תערוכות שמראות לפני ואחרי.
את ההתפתחות, את השינוי.
את אפשרות לשינוי, כן. בעצם את החוות האלה, האוטרקיות שמזרו ליצור, את המעבר של אנשים ממצב של עוני גדול
למצב שהוא אמור להיות
שהם יכולים לפרנס את עצמם.
בר קיימה, כן, בר קיימה כלכלית.
כן. מעבר לזה, ככה רוי סטרקר דואג להפצה מטורפת של התצלומים האלה, הוא מפיץ אותם לכל עבר, והם מוצגים גם במידה רבה בעיתונים ובמגזינים.
אבל... אז זה להמון, מס מידיה, תרבות כן. המונים, תקשורת
כן?
המונים.
כן. זאת אומרת, הצלמים האלה צילמו בסביבות כמעט 180 אלף פריימים, אבל מתוכם הודפסו קרוב ל-80 אלף.
סינון גדול.
כן, גם ככה יש ככה, כשמסתכלים באוסף ספריית הקונגרס, רואים, רוי סטרייקר היה אדם מאוד דאטן, ומה שלא מצא חן בינה, והוא תקע סיכה בפריים.
אז אפשר היה להשתמש בזה?
יש שם תמונות עם חורים, כן.
וואו, דאטן ונחרץ.
כן. עכשיו, על התערוכות הממשלתיות ועל העלונים הממשלתיים הייתה לו שליטה. על העיתונות הפופולרית לא הייתה לו שליטה, ושם קורים כל מיני דברים. אמרנו שיש את האתוס של העיקר, של החלוץ, של המיתוס האגררי שחוזר ומופיע בכל מיני הקשרים בתרבות. אז האנשים הנשכחים האלה, המושג האנשים הנשכחים, שזה מושג שרוזוולט טבע לגבי פועלי החקלאות העניים, שהם בעצם, הוא אמר שהדרום הוא הבעיה מספר אחת של האומה, והאנשים האלה הם היו בעצם במצב הכלכלי הכי ירוד. אבל הם פתאום הופכים להיות סמל, סמל למיתוס החקלאי, לעבר האמריקאי. פתאום אנשי פועלי חקלאות עניים הם החלוצים שהקימו את ארצות הברית.
אז מה, זה תדמית מחדש, מיתוג מחדש של הבעיה במרכאות, ועכשיו ניסיון לראות אותם באור קצת יותר, קצת אחר?
אז כן, אז זה מורכב, כי ככה, בתרבות האמריקאית, הסטריאוטיפים הרווחים כלפי האנשים עניים היו שהם אחראים למצבם, כן?
זה לא כל כך שונה מהיום.
ברור. לא שונה מהיום, ובגלל זה גם מאוד קל לנו להבין את זה.
כן.
העניים הם או עצלנים, או חסרי מזל, או נוצרים לא מספיק טובים, בעיקר עצלנים, אפשר להגיד.
כן, לא דאגו מספיק טוב לגורלם.
כן, והמון דימויים נוספים, כן? אחר כך נראה דוגמאות גם מעניינות בצילום. ובאותה הזמן, סטרייקר נותן לצלמים שלו הנחיות ככה, לצלם את האנשים האלה, כמו שאתם רואים את עצמכם, אנשים טובים שנקלעו לזמנים קשים ומתאמצים לשפר את המצב שלהם. זה כמעט ציטוט שלו.
זה כבר מראה שזה לא אובייקטיבי, כי יש לצלמים הנחיה איך לצלם.
כן.
עכשיו זה לא משנה אם אנחנו מסכימות או לא מסכימות.
נכון. עכשיו זה די נפל על ככה על קבוצה של צלמים ככה מאוד מגויסים, והם לא היו סטריאוטיפים מלכתחילה. כשנדבר בפרק הבא על ספרים, אז נראה את ההבדלים, למשל. אז
אחד היה להם קל למש את ההנחיה הזו, משום שהם לא היו סטריאוטיפים.
הם היו מאוד הומנים, ואפשר להגיד שגם הרבה מאוד מהתצלומים, או הרבה מהתצלומים שהם צילמו, שהיו ככה אפילו ביקורתיים, אפילו כלפי הניו דיל, למשל בהדגשה של יחסי גזע, בהדגשה של מצב הפועלי חקלאות השחורים, שהיה המצב הכי קשה שיש, אז זה לא פורסם, כי זה היה עושה יחסי ציבור רעים ל-FSA, לא כי סטרייקר היה גזען חס וחליל, היה מאוד... הוא לא היה, אבל הוא ידע שזה מה שיגרום לזה שיסגרו לו את הפרויקט.
הבנתי.
אז הייתה הרבה מאוד זהירות, אבל הם צילמו, אחר כך זה סונן. אז באמצעי התקשורת עלו ככה מאוד הסתירות האלה. זאת אומרת, מהתמונות האלה של FSA יכלו לחבר אותם מטקסט שאומר, האנשים האלה הם אומללים, מוזנחים, מסכנים, לעומת אותו תצלום שהם מוגדרים בו כחלוצים החדשים. אז
מסגור שונה לחלוטין של הפריים.
כן, בדיוק. וזה קשור שוב להלך הרוח התרבותי הזה של חזרה למיתוסים ולאתוסים, כשמושג מפתח זה תמת כושר העמידה האמריקאי, הפועלים של החקלאות, הם האזרחים, סוג שבנה את ארצות הברית, מחויבים לעבודה, בעלי כבוד.
אז עיקר התצלומים הם תצלומים שממש עוקבים אחר היומיום של אותם אנשים חקלאים בדרום, אם הם שחורים, אבל גם לבנים היו.
במצב של תפקוד, עובדים.
במצב של תפקוד,
אבל
כן.
אבל גם נודדים, נודדים משפחות שלמות עם המכוניות שלהם, שלפעמים זה גם היה הבית שלהם, או באוהלים, במחנות שבהם עובדים בעבודה יומית. גם את מצב החקלאות עצמה, גם את השדות ואת המטעים.
לא הייתה הרבה חקלאות בצפון? בארצות
הברית? לא, הצפון היה יותר תעשייתי, גם המזרח. כאילו, הדגש פה על הדרום, אבל יש גם למשל את המזרח, ויש את קליפורניה, זאת אומרת, החקלאות היא, יש את המישורים, היא לא רק בדרום. אבל הדרום היה האזור העני ביותר, האזור שבו הייתה בעבר העבדות ופועלי החקלאות, מי שהיו עבדים הרבה פעמים הפכו להיות אריסים, אם הם לא יגרו לערים, כן. ושם הם היו פועלי תעשייה מנוצלים, הרבה מהם. אני רק רוצה להתייחס ככה, אולי לסיום, יש תצלום אחד שהוא אולי התצלום המייצג ביותר, את המנהל לביטחון החקלאות.
את התצלומים של המנהל, כן, כן תצלום, לביטחון החקלאות.
נכון. תצלום שהשם, הכותרת המוכרת שלו ביותר היא אם נוודית או אם נודדת, למרות שהכותרת המקורית שלו היא הרבה יותר מפורטת, הכותרת עצמה היא תיאורית, כי הצלמים של ה-FSA, של המנהל לביטחון החקלאות, נתנו כותרות שמתארות ממש את מי שהם צילמו, הם כן בניסיון להיות אובייקטיביים.
כן.
אבל זה תצלום של אישה שהיא מצלמת עם שלושה מבין ששת הילדים שלה.
שישה, שלושה שישה ילדים מתוך שישה או שבעה שכן, ילדים.
Mm-hmm. לא סתם, כן. זה גם כן היה מגמתי, כי למשל אם היו מצלמים אנשים או מציגים אנשים עם הרבה ילדים, אז כמובן שזה מיד היה מעלה את כל הסטריאוטיפים השליליים על העניים.
כלומר, אני מהצפון, הייתי רואה את זה ואומרת, אוי, נו באמת, ברור שאת ענייה, הבאת שבעה ילדים.
כן, כן? למה שאני תורם לך.
אז מיד זה שיפוטי.
למה שאני אסכים שיקחו ממני יותר מיסים כדי לעזור לך. בקיצור, התצלום הזה שהוא מאוד ידוע, והוא גם יכול להתקשר למה שאמרת קודם על בימוי, כי תמיד שואלים, הוא לא מבוים, כי הוא מאוד סימטרי, הילדים, שני ילדים משני צידי האם, המבט שלהם לאחור, היא מחזיקה תינוק, הקומפוזיציה ככה היא מאוד סגורה, קלוז-אפ, אבל את התצלום הזה, ככה, המבט שלה הוא פונה ככה קדימה, והציד הבאה שלה היא מאוד
חזקה.
הראיתי את זה בקורס שלי בשבוע שעבר, ואחת הסטודנטיות אמרה, היא לביאה.
כן.
אז רוי סטרקר הגדיר אותה כהתצלום של ה-FSA, התמונה של המנהל לביטחון החקלאות, הוא אמר ככה, יש בה את כל הסבל האנושי, אך גם את כל כוחות ההישרדות, איפוק וכוח מפתיע. אפשר לראות בה כל מה שרוצים, היא בת על מוות. ואחד מהתצלומים האחרים, מאוד דומים, מהסדרה הזאת גם נבחר לפורסם בארץ במהדורה האחרונה של הספר ענבי זעם, של ג'ון סטיינבק, וככה זה מקובל לומר שהתצלום הזה והספר של סטיינבק הם שני הסמלים התרבותיים הכי מייצגים של תקופת השפל הכלכלי בארצות הברית.
אז נסכם את הפרק הראשון? אז נסכם את הפרק הראשון. תקופת השפל בארצות הברית הורגשה בצורה דרמטית בדרום ארצות הברית, שהיה אזור חקלאי גדול. מלחמת העולם הראשונה וההתאוששות ממנה הותירו שנים קשות בכל העולם, לא רק בארצות הברית, בהן פחת הייצוא לאירופה ותנאי העבודה בחקלאות שהיו לא מאוד טובים כבר קודם, הורעו והפכו קשים עוד יותר. השפל היה כלכלי והיה לו גם צד פחות מוכר, שזה השפל התרבותי. רבים הרגישו שהתקופה הקשה מערערת על ערכים אמריקנים וראו בהזדמנות להגדיר מחדש את התרבות והאתוס האמריקנים, מה שהוליד ביטויים עשירים, מגוונים, ביטויים תרבותיים. כחלק מתוכנית הניו דיל של הנשיא רוזוולט, שהוציאה לפועל בין היתר תוכניות כלכליות להוצאה ממעגל האבטלה ושיפור תשתיות, נרקמו גם תוכניות תרבותיות, שנועדו לתעד את החיים האמריקנים, ללמוד את החברה הדרומית בה הם מטפלים ולה הם מעוניינים לעזור. תוצר לוואי של תיעוד כזה היה היכרות של צפון ארצות הברית עם הדרום השקוף. פרויקט מרכזי כזה היה המנהל לביטחון החקלאות. במסגרתו קם האגף לצילום, שתעד את חיי העוני באזורי החקלאות, את עבודת האדמה של אזרחי ואזרחיות האזור, את פעולת המנהל וההזדמנות שהוא יוצר לשינוי בחייהם של האזרחים העניים. המושג צילום תיעודי נוסח בתקופה זו בעקבות הנטייה לצלם את היומיום ואת המצב החברתי בתקופת השפל. חשוב לזכור שזו הייתה תקופת C מבחינת התפתחות הצילום, שהפך נגיש לכל ועל כן נפוץ. הצילום ייצג ערכים של אמת ואחריות ונתפס ככלי דמוקרטי, אבל באותו זמן דמויות מפתח בתחום הצילום מעלות את שאלת הסובייקטיביות שלו ואת האסתטיקה שבמדיום הזה. הצלמים של המנהל לביטחון החקלאות היו חופשיים לצלם את מצב החקלאות כפי שבחרו, אבל תמיד באופן מכבד ואמפתי ובדגש על העבודה והתפקוד של פועלי החקלאות. תצלומיהם ייצגו את מיתוס החלוץ החקלאי שביסוד ההיסטוריה האמריקנית. אז מה נעשה בפרק השני? לאן זה מוביל אותנו?
אז בפרק הבא נתמקד בכמה ספרים שבהם נעשה שימוש בתצלומים שנוצרו במסגרת הפרויקט הזה של המנהל לביטחון החקלאות, ובעצם היו דוגמה יוצאת דופן רדיקלית לשימוש בתצלומים האלה מחוץ למסגרת הממשלתית המקבילה בעצם.
אז נראה בעצם איך האזרחים או אנשים אחרים פרטיים אולי עשו שימוש בתצלומים של ה-FSA.
או יותר נכון אנשי רוח, אנשי רוח ואנשי מדעי החברה.
כן, אז אולי זה גם מלמד אותנו על האג'נדה שלהם בשימוש של התצלומים. אוקיי.
שיתוף פעולה בין צלמות וצלמים בפרויקט, אנשים שקשורים לפרויקט עם אנשי רוח ומדעי החברה.
תודה רבה לך על פרק ראשון, דוקטור יערה גיל גלזר, חוקרת ומרצה בתחומים צילום, תרבות חזותית וחינוך ביקורתי לאומנות במכללה האקדמית תל חי. אני רוצה להודות גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור ולכל מי שהזין והזינה. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים להיכנס כתמיד לכאן.org.il/podcast, לבחור תכנים נוספים מבית היוצרת של כאן תרבות. נשתמע.
I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine, wine, wine. And I ain't gonna be treated this away.